דור, בוקר טוב.
בוקר טוב, קרוב.
מה קורה?
וואלה, חיים יפים.
בוא נדבר על הטריומף, טייגר, ראלי, 900 פרו. סבבה?
לא, אי אפשר לדבר עליו.
למה אפשר?
כי זה לא השם שלו.
אוי, נו.
אמיתי.
תגיד עוד פעם, נו.
לא, זה טריומף, טייגר, ראלי, פרו, 900.
היום אנחנו מדברים על השים לב לזה, זה לא פשוט, לקח לי זמן לשנן את זה. על הטריומף. טייגר, 900, ראלי פרו. אמרתי נכון?
אופה, יפה, סידרת את האותיות והמילים בסדר הנכון.
בדיוק. אבל, קבל את זה. עשיתי קצת שיעורי בית, כי אני אוהב לבוא עם הרבה הדברים שלא ידעת על. והפעם, בגלל שזה טריומף, זה קלאסי, כולנו מכירים את זה, היה בארץ אופנועי BSA, היה גם אופנועי טריומף. בתקופת המנדט הבריטי, שים לב לזה, טריומף היה האופנוע ששימש את כוחות השיטור והצבא בארץ, עם דגם שנקרא 3HW, שזה שם כזה מבאס, כי זה אופנוע צבאי, אבל הוא היה מבוסס על הטייגר 80, שזה האופנוע האזרחי, שזה אומר מנוע 350 סמ"ק, ולא פחות מ-17 כוחות סוס, תולשי זרועות ועוקרי כתפיים.
היי.
יפה, אהבת.
לגמרי.
עכשיו, הכלים האלה, כמו שאתה יודע, נשארו מאחור אחרי שהבריטים עזבו את הארץ, הם הפכו להיות האופנועים הראשונים של הרוכבים העבריים, ובעצם זה הייתה התחלת האופנוענות בישראל. זה קטע שטריומף אחראים לכך. עכשיו, היה להם חלק פעיל במערכות המלחמות של ישראל הראשונות. מלחמת העצמאות הייתה יחידת קשר וחטיבות ממוקנות שהשתמשו באופנועי טריומף שהוחרמו או נרכשו מה... עודפים של הבריטים, והשתמשו בהם להעברת הודעות תכופות בין הקווי חזית ולסיורים וכן הלאה, נחמד מאוד. הרבה לא יודעים את זה, אבל הידיעה הראשונה אי פעם שפורסמה במגזין פולגז הישראלי, הייתה על טריומף. נשרף לטריומף המפעל בהינטלי בשנת 2002, והידיעה הראשונה שעלתה בפולגז עסקה בשריפה הזו. האתר כבר לא באוויר, האתר הוותיק ההוא, ולכן הרבה לא יודעים את זה. ואם נסיים בזה, למרות ההיסטוריה הארוכה של טריומף בישראל, היבוא הרשמי והסדיר שאנחנו מכירים היום, התחיל רק ב-2021, אחרי הפסקה של עשרות שנים. הקאמבק של המותג הזה לישראל נחשב לאחד המהלכים הכי משמעותיים בשוק שלנו, כי הוא מגשר על פער של כמעט חצי מאה שבהם המותג לא היה, וגם זה אחד המותגים האירופאים האחרונים, לדעתי האחרון, שהתחדש ביבוא לישראל.
לגמרי, ולפני שאלבר מוטו התחילו להביא את טריומף חזרה, שם ב-21, הייתה המון ציפייה והמון דיבור על למה אין טריומף בארץ, למה, כי באירופה הוא מאוד מאוד חזק ולא רק באירופה, ודיברת על ה-350 הזה, אז לפני הרבה שנים, כשהייתי מאוד מאוד צעיר, אז היה לי בבית את הדגם 350 עם החצאית הזאת שהייתה, מי שזוכר,
טוב.
משנת 60, הוא היה נכון. יד ראשונה, אוקיי? שלקחנו מאיזה חבר של אבא שלי, לשפץ, לעבוד עליו, וזה אופנוע מאוד מאוד מגניב לשפץ אותו, וגם נורא קל להפוך אותו ל-500 סמ"ק במקום 350.
וואלה.
כן.
מגניב. ונקפוץ 800 שנה קדימה.
כן.
ובוא נדבר על הראלי פרו שהוא טיפה ליותר חזק וטיפה ליותר מתקדם, ולא בדיוק, וכבר לא כל כך דומה לאותם 17 כוחות סוס. רחבת עליו, איך היה?
אז הטייגר ראלי פרו הוא דגם האדוונצ'ר היוקרתי של טריומף, אבל לא ה-high-end, כי יש גם 1200 שמתחרה ב-GS1300 וכו, אבל הטייגר ראלי פרו 900 הוא אופנוע שקיים פה כבר, מאז שטריומף חזרו לישראל, והוא היה אופנוע מגניב, רכבתי עליו גם בעבר, בחנתי אותו אי שם, אפילו איזה מבחן השוואתי נגד GS850, שהיה אחלה של, של, של השוואה ואחלה של מבחן, אבל הדגם הזה הוא דגם שיצא בשנת, הוא הוצג בשנת 24, ויצא כדגם חדש עם כל מיני שינויים. הטריומף החדש שהוצג בשנת 24, הוא עם צללית עיצובית מאוד דומה לדגם ראלי פרו ההוא משנת 21, אבל הוא אופנוע חדש עם כל מיני שינויים שכבר נדבר עליהם, אבל במרכז אני רוצה רגע לשים את ההבדל בין קטגוריית האדוונצ'ר הבינוניים, מה שנקרא, שיש בפנים את הטנרה ואת הטוארג ואת ה-790 של KTM וויסטרום וטרנסאפ, נכון, דיברנו עליה המון, ויש את הקטגוריה הזו של אופנועי האדוונצ'ר 900, ששם יש את ה-890R ו-S, יש שם את ה, כמובן דוקטי דזרט איקס, יש שם את ה... BMW GS900 שרכבת עליו והפכת הפוני, יש שם את הטייגר רלי פרו 900, אוקיי? האופנועים האלו, מצד אחד, עם מאפיינים של אדוונצ'ר, גלגלי 18-21, מרווחי בולמים די מטורפים, כאילו מאוד גבוהים, מאוד גדולים, מרווחי גחון גדולים, האופנועים עצמם גבוהים, המון נוכחות, אבל הם משלבים בין בעצם יכולות שטח מסוימות, לבין גם פאר ואבזור ברמה גבוהה, ברמה שאם אני הולך רגע להשקה שהייתי של ה-890 S ו-R האחרונים שהושקו, יצאתי משם בתחושה שהאופנועים האלו מייתרים לחלוטין את, את האופנועים הגדולים של ה-1200-1300, כי הם נותנים מענה מטורף בכביש, מבחינת ביצועים, מבחינת מהירויות, הכל, אבל המשקל שלהם הוא משקל סביר וסבבה, ובעצם אתה אומר למה ללכת על האופנועים הענקיים למעט מיתוג.
אוקיי, ועכשיו השתנתה הדעה הזו שלך, או שאתה עדיין מחזיק בה?
לא, אני לגמרי מחזיק בה, אני פשוט בא ואומר שהטריומף טייגר רלי פרו 900, זה אופנוע שעוד מעט תראה, הוא מאובזר, הוא יוקרתי, יש לו, זה בעצם סוג... זה כאילו הקטע שלו. אז מה התחדש בעצם בכלי הזה? קודם כל יש לו אח שנקרא דגם ה-GT, שהוא יותר מוכוון כביש, הוא מאוד מאוד דומה לו, אבל מוכוון כביש, וההבדלים העיקרים, אני לא אכנס ל-GT יותר מדי, אבל הוא עם גלגלי 17 ו-19, ויש לו מתלה חשמלי של מרזוקי. זה ההבדלים המאוד מאוד משמעותיים.
דגם רגע, הרלי אני, פה... אני רוצה רגע שנייה אחת לקטוע כן. אותך, כי אמרת על ה-GT, אבל... לגרסת פרו יש גרסה שהיא לא פרו?
לא, זהו, פעם היה כזה לא פרו, וכן, עכשיו זה כולם פרו, רק יש פרו GT ויש פרו רלי, שהרלי מסמן לנו שטח. אז הדגם רלי, הנה נקצר, נקרא לו רלי, בעצם מגיע עם מיגון תחתון ועם מגן גחון, יש לו גלגלי שפיצים טיובלס, ב-17 אינץ' מאחורה, 21 מלפנים, הבולמים שלו מתכווננים מלא, מהלך בולמים של 240 מילימטר מלפנים ו-230 מאחור, אופנוע גבוה וזקוף. מבחינת כוחות סוס, הדגם היוצא, ההוא לפני 24, היה 94 כוח סוס, עכשיו הם עלו ב-13% קדימה, הם ב-106 כוח סוס, זה אופנוע חזק. יש לו מסע חדש, ענק, בלנסר, שהופך את כל העבודה שלו לחלקה כזו. הם אומרים שהם גם שיפרו את פינוי החום שלו, ועשו איזה מתיחת פנים עיצובית. אני רוצה לדבר על משהו שהוא קצת פחות מהקומוניקט, ויותר מהחיים עצמם עם האופנוע. אז האופנוע הזה, אני יצאתי ממנו בתחושה, שעליתי על מכונה שהיא סוג של חללית, מאוד מפוארת, יש שם כאילו חימום בידיות. חימום בתחת, חימום בתחת זה חלום באופנועים, דרך אגב, נכון? יש שם מסך עם כל אפשרויות המחשב שאתה יכול לחלום עליו. יש שם מגן רוח שמתכוונן, עולה ויורד. קרוז קונטרול, כמובן. מצבי רכיבה. כאילו, האופנוע, הוא מפנק אותך בגדול. ושיחה, עם המהנדס הבריטי שעבד על האופנוע, העלינו את השאלה הבאה, למה בחרתם לשים עליו צמיגי כביש מלאים? אוקיי? אז הבריטים הם לא פריירים, הם לא עושים דברים ככה בשליפה מהמותן, הם עשו קבוצת מיקוד לרוכבי אדוונצ'ר באירופה, כי שם הרוב המחירות, והם גילו שהרוב הערי של הרוכבים בסוף קונה את האופנוע הזה, ורוכב איתו איפה? בכביש. אז הם אמרו, אוקיי, גם ככה הגישה שלנו הייתה לייצר אופנוע שהוא all around, all around אמיתי. עכשיו, כל מישהו באדוונצ'ר רוצה לייצר all around, נכון? זה הקטע של אדוונצ'ר, אבל בסוף, הרבה מהמותגים הולכים על איזושהי נקודה, שהיא נקודת החוזק המשמעותית. נגיד, KTM, כולם יגידו שהוא מפלצת בשטח, או דוקטי דזרט איקס, יגידו שהוא מפואר, יגידו שהוא חזק, כל אחד בוחר את הדבר שלו. טריומף, רצו להגיד פה עם האופנוע הזה, אנחנו הולכים לתת לכם מכונה מטורפת בכביש, והיא גם מכונה מטורפת בשטח. העניין הוא כזה, הרחבתי עליו בכביש המון, והוא באמת מכונה מאוד מאוד טובה, עם ההיגוי שלו לא הכי זריז, הייתי רוצה טיפה יותר, אבל זה משהו ש... זה משהו שאמרתי הרבה פעמים על אופנועים בסגמנט הזה, ולרדת איתו לשטח, זה היה עניין שדרש ממני, כאילו קצת אומץ אפילו באיזשהו מקום, כי לרדת עם אופנוע שוקל 223 קילוגרם, זה לא כל כך קל, גבוה מאוד, לשטח, עם צמיגים שהם צמיגי כביש, אין אחיזה. אז בניתי את הביטחון לאט לאט, והגעתי בסוף לקצבים, שאני גם בקצבים, כי רציתי להרגיש את הבולמים ואת ההתנהגות, זה מה שחשוב לי. בסוף אם יש מהירות בשטח, אז האופנוע מתגלגל על הצמיגים, וזה לא נורא, איפה שהצמיגים באים לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית, זה דווקא איפה שיש פניות מאוד משמעותיות, או איזה יציאה מהמקום לאיזו עלייה. האופנוע הזה בשטח מגייץ מטורף, כי הבולמים שלו פשוט מעולים. יש עליו מערכת בלימה של ברמבו, שהיא מוגזמת לגמרי. כלומר, בכביש היא נותנת ביצועי בלימה, שאמרתי לך, קרובי, בוא תרכב, כי זה עומד להוציא לך את הקישקה, כאילו, כמו שאומרים פעם. זה כזה. ושמו על האופנוע אפילו רגלית אמצע. כאילו, זה דברים שבדרך כלל כשמדברים אדוונצ'ר, רוצים לחסוך את המשקל הזה, רוצים... פה הם אמרו, אנחנו רוצים שיהיה לכם סופר נוח בכביש, לכו תחצו את אירופה איתו, כשתרדו לשטח, אם אתם באמת בקטע של שטח, אז תחליפו צמיגים ותכנסו לשטח.
רגע, משהו לא מסתדר לי. מצד אחד נתת רשימת פינוקים מפה עד להודעה חדשה, שמאוד מאפיינת אופנועי ספורט, תיאור גדולים ויוקרתיים, דיברת על חימום ידיות וחימום מושב ובמסך מאוד גדול, כל מה שאנחנו בדרך כלל לא אוהבים אותו בשטח, כי אנחנו מחפשים תמיד כלי יותר ספרטני, יותר פשוט, פחות יכול להתקלקל וכן הלאה, ותיארת כלי מאוד מפנה, ומצד שני אתה מתאר כלי שיושב היטב על הבולמים ועל הבלמים בשטח, ומה, אין כזה דבר האדוונצ'ר המושלם, אין דבר כזה אופנוע שיושב בדיוק באמצע הסקאלה, בין כביש לשטח ועושה הכל טוב. זאת אומרת, אני שואל אותך, איפה אתה שם אותו על הסקאלה, בין כביש לשטח? עם איזו נטייה?
הנטייה שלו היא נוחות בכביש לאורך זמן. זו הנטייה שלו. אתה יכול לרכב עליו יום שלם, והוא לא יעייף אותך, או אתה תרגיש שאתה כאילו נוסע ונוסע, והכל טוב, באמת. דרך אגב, הוא, כאילו מי שמסומן כמתחרה שלו, בהרבה מקומות, זה ה-GS900 כמובן, ואפריקה טווין 1100, כן, והדזרט איקס, כאילו הם יותר מסומנים, פחות הנורדן וה-KTM לדוגמה, אוקיי? עכשיו, היה לי קשה לרדת לדקויות איתו בשטח, כי הצמיגים מאוד מאוד הגבילו אותי, ולא בא לי ליפול עם האופנוע הזה, אבל כדי לחוות אותו בשטח עד הסוף על מלא, הוא צריך להיות עם צמיגי שטח. זה
אז רגע, אם נשים את הצמיגים בצד, כי צמיגים זה משהו שאפשר להחליף, וחייבים להחליף בשלב כזה או אחר. בעצם, ממה שאתה הרגשת במסגרת המגבלות האלה, חוץ מהמשקל, יש לו בעיות אחרות בשטח? כי המשקל שלו מסיבי, אי אפשר להתעלם מ-223 קילו.
נכון. הוא גם אופנוע
יש
מאוד...
יש לו עוד בעיות שטח?
הוא גם אופנוע מאוד גבוה. מאוד גבוה.
שזה עכשיו... בעיה לנמוכים, אני כגבוה אין לי בעיה עם זה.
כן, אתה כאילו, אתה אוהב שכאילו הרגל, לא יודע מה, אתה לא כזה גבוה, קרובי, בוא, כאילו, אתה לא כזה
קודם
גבוה.
קודם כל, 1.83 מטר, כבודו במקום המונח.
כן, אבל אם אתה צריך להוריד רגל כזה בביטחון, באיזה מקום שאתה באיזה שיפוע צעד, גם על האופנוע הזה, אני אומר לך שזה לא יכול כזה קל.
צודק, אבל משהו שנמוכים לא יודעים, לגבוהים יש בעיה לשבת על אופנוע עם מושב נמוך, כי אז הזווית בין שהברך מקבלת בין המושב לבין כפות הרגליים היא חדה וכואבת בברכיים. בנוסף גם קשה לעבור לעמידה כשהמושב נמוך מדי, לגבוהים.
אז
יש לך,
הכיסא
יש לך, קשה לך לעבור לעמידה, וזה מאוד נוח עם מושבים גבוהים.
אז הכיסא של הרלי, הכיסא של הרלי מתכוונן, עולה 20 מילימטר למעלה, יש לו מרווח של 20 מילימטר, למעלה ולמטה.
באיזה מצב הרחבת?
אז אני דווקא התחלתי בגבוה, כי רציתי לחוות את זה, והרגשתי שהוא שם אותי מאוד גבוה מעל הכידון, ובתמרונים בתוך העיר, הרגשתי כאילו אני נפוליאון, כאילו אני כזה גמד. ואז שהורדתי לו את הכיסא, קלטתי משהו. קודם כל, על האופנוע הזה כשאני בשטח, אני בכלל לא יושב, אז אין לי כאילו את המחשבה הזאת של לקום, לשבת, אין לי את זה, אני פשוט רוכב בעמידה כל הזמן. ובעיר היה לי הרבה 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 יותר נוח עם המושב הנמוך, כי הרגשתי הנה אני יכול להשתחל לאן שאני רוצה עם אופנוע לא קטן. אמרת מקודם, אין אופנוע שנותן את הכל מהכל, ואנחנו רוצים לרכב בשטח. אני חושב שמי שמחפש שטח שהוא יותר ארדקור, לא הולך על קטגוריית ה-900 שתיארתי, הוא הולך על הקטגוריה שמתחת, שהאופנועים הם בתכלס ייצרו אותו קצב, או יותר קצב אפילו, בתוואי של שטח, כי יותר קל לנהל מנועים פחות חזקים, פחות גבוהים, פחות כבדים בשטח.
אני מסכים איתך, אבל זו תובנה שהגיעה לטרנד בארץ של האדוונצ'רים רק לאחרונה, כי אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל עד לפני 5-6 שנים אנשים באמת חיפשו את האפריקה טווין הגדול, ואת ה-KTM 1190 שהיה, וכן היה שאיפה כל הזמן לנסות לקבל את האופנוע הכי גדול שאפשר לכביש, ועדיין לרדת איתו לשטח. התובנה שנפלה לרוכבי האדוונצ'ר בארץ, שעושים יחסית הרבה שטח לדעתי ביחס לאירופאי, של הלרדת בנפחים, זה משהו של השנים האחרונות, זה לא משהו שהיה קודם לכן. זה טרנד כזה, אני חושב שדברים באים והולכים.
אבל אני חושב שהטרנד של לקחת אופנועי ליטר פלוס, שהם אדוונצ'ר, הוא טרנד יותר מיתוגי, שבא להגיד, הצלחתי בחיים. ופחות, כן, זה סמל סטטוס, שדרך אגב מסמל את הסטטוס, אבל הוא לא תומך במה שאנחנו רוצים, ברכיבת שטח. אז ראיתי אנשים עושים עם אפריקה, וכאלו דברים מאוד מאוד מרשימים בשטח, אבל זה לא אומר שזה הכלי שהיה להם הכי נכון והכי קל לעשות את זה. מסכים. אבל בוא נחזור רגע מדיבור על הקטגוריה, והזה אל דגם הרלי, שבכל מקום שהלכתי איתו, אנשים נגנבו. קודם כל, המודעות לטריומף לא מספיק גבוהה. אז אנשים אומרים לי, מה זה המותג הזה? מה זה המותג הזה? עכשיו, הם רואים שרמת הגימור מרשימה. הם רואים את העיצוב עם הצביעות האלו, שכרגע יש אותו בירוק ואדום כזה עם אפור, וזרקו לי שם בסוכנות שעומד להגיע איזה דגם דזרט, שהוא הולך להיות יותר מפונפן, יותר מאובזר, עם הקרפוביץ', עם לא יודע, כזה, עם מיגונים אקסטרה. מעניין, נראה מתי זה יגיע. ובגדול אני אגיד לך איך חוויתי את האופנוע הזה, דרך אגב, המחיר שלו 110 אלף שקלים של הטריומף רלי, הם קצת הורידו את המחירים, וזה נהיה כאילו משהו שהוא הרבה יותר תחרותי עכשיו, הוא הרגיש לי קצת כמו איזה SUV יוקרתי.
ג'יפון? היית אומר?
אני לא יודע אם ג'יפון, אבל כאילו רכב שטח, מהרכבי שטח היקרים, לא אלו שאתה יורד איתם ואומר מה שיהיה יהיה, אלא רכב שטח שיודע לעשות שטח, אבל אם נכנסת איתו, אתה צריך לדעת שכאילו יש לזה את העניינים. עכשיו, עוד דבר עם הטריומף הזה שחשבתי עליו הרבה, יש להם איזה קטע של בטיחות, שכישראלי, אמרתי, מה הם רוצים אני הבריטים האלה? אני אגיד לך דוגמה. קודם כל, אי אפשר להניע באף הילוך אם אתה לא עם קלאץ'. גם לא בניוטרל. אתה חייב קלאץ' בפנים כדי להניע. כשהקטע שלהם זה, תהיה עם שתי ידיים על הכידון. אוקיי? עכשיו, יש מצבי רכיבה, בתוך המצבי רכיבה יש אוף-רוד, ויש אוף-רוד פרו. שמת אוף-רוד פרו, מחבל לך את הבקרה, מחבל לך את כל ה-ABS. סע.
עכשיו,
חיבית את האופנוע, ענת, הוא שואל אותך, אתה זוכר שאתה במצב אוף-רוד פרו? אם כן, תסמן וי על זה שאתה מוכן לרכוב בלי טרקשן, אתה עושה לו וי. ואז הוא אומר לך, אתה זוכר שאתה בלי ABS גם, תעשה וי אם אתה מאשר שאתה הולך לרכב בלי ABS, אתה עושה לו וי. כאילו, מה יש לכם? עכשיו, עוד דבר, המסך...
זה נשמע כמו נימוס בריטי כזה.
כן, כן. עכשיו, המסך ענק, ענק, ואת זה מאוד אהבתי. מופיע שם מהירות, סלד והילוך.
זה מה שצריך.
זה מה שצריך. כן. שחררו אותי מכל הפרטים הקטנים וכל האותיות הקטנות וזה. בלב של האופנוע הזה יושב מנוע טריפל, שאתה יודע שאני בן אדם שאוהב טריפל, אבל החבר'ה של טריומף עשו שם משהו חדש. והם בעצם ייצרו מנוע שהם קוראים לו טכנולוגיית T-Plane, שזה אומר שהטריפל הוא לא במרווחי הצטה של 120-120-120, ואז כאילו יוצר פעולה מאוד 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 חלקה. הם קיבלו די הרבה ביקורת על המנוע טריפל החלק הזה שלהם, בספיד טריפל 765 וב-660, והם יצרו פה T-Plane. מה זה אומר? שסדר ההצטה זה 2-3-1, זה יוצר איזה אסימטריה כזאת, כשראינו לתת הרבה מומנט מלמטה, אבל גם טריפל שנושם גבוה, כאילו ליצור איזה גרף מומנט ישר גבוה, שנותן כוח כל הזמן, ובעצם מחכה באיזשהו מקום את הפעולה של V-Twin בנמוכים, אבל מאפשר את הטריפליות הכיפית בגבוהים, ואז מייצר את האופנוע הזה שבשטח הוא מאוד 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 שימושי. עכשיו, למה זה ממש מגניב? כי יש את הדבר הזה, את האסימטריה הזאת, אנחנו מכירים אותה מהטווינים המקבילים שמחכים תווי ב-270 מעלות בסדר הצטה, ויש אותה גם ב-CP4 של ימאה, שיש אותו ב-MT10, אבל הם בעצם טריומפים הראשונים שמביאים את האסימטריה לתוך הטריפל, והם יצרו, המנוע הטריפל הזה מרגיש אחרת לחלוטין מהטריפל ההוא שהיה עם ה-94 כוחות סוס, ולא רק בגלל התוספת כוח, אלא משהו בטכנולוגיה הזה מכניס איזה עניין לאופנוע.
מגניב, איך זה נשמע? הבנתי איך זה מרגיש, איך זה נשמע?
נשמע כמו טריפל לחלוטין. בסדר? כאילו, אתה מניע, אתה שומע את הרור הגבוה הזה, אתה נותן לו קצת בגז, אתה שומע שהוא רוצה לעלות, כאילו, אבל בניגוד לטריפלים שהם הביאו בעבר, שהם יותר חלקים כאלו, ובחלקות הזאת, הם היו מזכירים קצת אונדה, שנכון, אונדה אף פעם לא מושכים את ההספקים לשמיים, וככה זה הרגיש, אפשר היה לרכוב על זה מהר, אבל היה חסר שם את הפאנץ' של הריגוש, פה זה מרגיש אחרת, זה מרגיש מאוד קרוב לתחושת האלימות שיש ב-CP3 של ימה, שיש אותה בטרייסר וב-MT-09, שדיברנו עליו, מוזמנים לשמוע את הפרק, וזה חבר טוב שלנו, ששנינו מכירים אותו, שיש לו טרייסר 9, פגשתי אותו, הוא הסתכל על האופנוע, הוא נגנב, הוא גם רוכב שטח, הוא לקח עליו סיבוב, יש ביטוח חברים לכל נהג, הוא ירד ואמר לי, זה האופנוע הבא שלי. עכשיו, הוא רוכב טוב, הוא רוכב חזק. זו הייתה מחמאה מאוד גדולה לאופנוע. הוא רכב עליו כמה דקות, ואמר, מתאים לי, כאילו יש פה כוח, יש לוק, יש מהלך בולמים, יש מיגונים, יש טכנולוגיה, יש וייב. וואלה.
קטע. אם כבר דיברנו על הטרייסר 900, איזה לקוחות מתאימים לטייגר 900? כאלה שמתלבטים בינו לבין איזה אופנועים?
אני שאלתי את זה גם. התשובות שקיבלתי הם זה שבסוף אנשים מתעניינים בסגמנט הזה של האופנועים הגבוהים שהם 900 סמ"ק, שהם לא הפשוטים אופנועי התקציב הנמוכים ולא המאוד יקרים, כי זה עולם, כאילו סתם, GS זה 200,000 שקל ו... תנראה זה 75,000 שקל, כאילו זה פערים ענקיים, והקטגוריה הזה יבול באמצע. אז אנשים מסתכלים קצת על הנורדן, שהוא מעוצב מאוד יפה, הם מסתכלים בעיקר על ה-BMW, על ה-GS, למרות שהוא, כאילו אני מבין שיש איזה עניין סביב הטווין, שזה טווין, אתה מבין? והדזרט שבארץ הוא נחשב אופנוע, כאילו ממותג מאוד גבוה, בסוף הרבה נראה לי, כן, זה כבר הערכה אישית שלי, הם בהתלבטות הזו בין ה-GS900 לבין הטריומף.
קודם כל, כבוד לטריומף, שזה הסטנדרט שהם נמדדים מולו, מול BMW, זאת אומרת, כן. יפה.
אבל זה כאילו נראה לי ממש שם, כאילו זה מותג על, זה סתם בארץ הוא עוד לא מוכר את המאות כלים בשנה, אבל זה מותג חבל על הזמן. דרך אגב, בחול ראיתי שהרבה מתלבטים בינו לבין האפריקה. של לטעמי הוא נוח, לטעמי הוא נוח יותר מאפריקה, אבל אנחנו לא במבחן השוואתי, אז אני לא רוצה להיכנס לה.
דור, אז לסיכום, סגור לנו את העניין. איך האופנוע כן לא שחור לבן?
מותר להשתמש בכן לא שחור לבן? האופנוע הזה הוא אופנוע מפואר, אופנוע עם יכולות, אופנוע שעשה קפיצת מדרגה לעומת הדגם הקודם, ואופנוע שגם ביחס לתחרות מביא איכויות ברמה גבוהה. בסוף אני חושב, כן, זה כבר מה שאני חושב, אנשים קונים את האופנועים בסגמנט הזה כדי להשתמש בהם ביומיום, כדי לחיות איתו ביומיום, כדי לרכב איתו ביומיום לעבודה, וגם בסוף שבוע ללכת ולעשות איתו כבישים מפותלים וטיולים ארוכים, והובלת איזה טיול לא מזמן, אמרת לי, רחבנו רק 400 קילומטר, אנשים אמרו לי שזה קצר, זה אופנוע שבכיף עושה את זה במהירויות גבוהות, במהירויות נמוכות, ואני יודע בגלל מה שעשיתי איתו, שאם אני מחליף לו את הצמיגים לשטח, זו מכונת שטח שבא לתת עבודה.
וואלה, מגניב. תשמע, זה כאילו הרמת את הסדין או את הסמיכה מעל אחד הדגמים הכי מפוספסים, אפשר לומר, בשנה האחרונה. זאת אומרת, אחד ששייך לקטגוריה הכי חמה וכמעט ולא מדברים עליו.
הייתי משתמש רק במילה הרמנו, כי אני לא לבד פה.
נכון. יאללה. אבל אתה סיפרת איך הוא היה.
אני רוצה להזמין את הצופים, קודם כל לעקוב אחרינו, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, גם בטלגרם.
לא, לא שכחת כלום.
אבל באמת, לעקוב, להגיב, לשתף אותנו, מה מעניין אתכם, מה פחות מעניין אתכם, מה הייתם רוצים לשמוע, איפה פספסנו, איפה דייקנו, מה היה לכם כיף לשמוע. דרך אגב, בעיקר להרים, לפרגן.
כן, תרימו.
כן, אנחנו אוהבים את מסכים. זה, וזה הדבר שהכי מייצר מוטיבציה, שאנשים פוגשים אותי ומחמיאים, וגם אל קרובי, זה משהו שמאוד עושה לנו תחושה טובה, ולהמשיך את מה שאנחנו עושים פה, אז אנחנו מזמינים אתכם לעקוב, לעשות סאבסקרייב, ולהצטרף אלינו, ובעיקר להיות תגובתיים, כי אנחנו לומדים המון מהתגובות שלכם, מהצרכים שלכם, מה אתם רוצים לשמוע, אז תודה שאתם מאזינים, ונשארים עד הסוף, ואתם איתנו, אין עליכם בעולם. תודה קרוב.
תודה לך, תודה לכולם, נתראה בפרק הבא.
יס.
ביי ביי.